שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף קי"ג, אנחנו מתחילים בדף קי"ב עמוד ב', שורה שנייה מלמטה. אמר אבינה, יהבינן זימנה, בית הדין נותנים זמן לנתבע ומזמנים אותו לדיון, אפומה דאיתתא ואפומה דשיבבי. מסביר רש"י, שבית הדין לא צריכים לשלוח שליח מיוחד, אלא הם יכולים להעביר את המסר על פי אישה הולכת אצלו לפי דרכה או על ידי שכניו, וסומכים עליהם שהם עושים את שליחותם, כך שאם בסופו של דבר לא יופיע הנתבע לדיון, זה נחשב לביזיון בית הדין ומנדים אותו. אבל יש על כך שלוש הגבלות. הגבלה ראשונה, ולא אמרן, אלא דלתה במטה. ניתן להסתמך על הודעה ביד האישה או ביד השכן רק במקרה שאין אותו פלוני הנתבע נמצא עכשיו בעיר שבית דין נמצא בה. במקרה כזה יכול שליח הבית דין לומר לשכניו של הנתבע שכשישוב פלוני אמרו לו לבוא לבית הדין בתאריך מסוים. הפכנו דף, אבל במקרה שאיתה במעטה, שהנתבע נמצא בעיר שבה נמצא בית הדין, לא משמתים אותו על סמך זה שהוא קיבל את הזימון על ידי האישה או השכנים. דאמרינן, מפני שאנחנו אומרים לעצמנו, אימר לא אמרו לי. ייתכן והם לא אמרו לו את הזימון ולא עשו את שליחותם. מפני דאמרי שהם אמרו לעצמם, אשכחינו שליחה דבית דין ואמר לי. שליח בית הדין ודאי מצא אותו בעיר והוא נתן לו את הזימון. אלא במקרה כזה, צריכים בית הדין לשלוח שליח נוסף ולזמן את הנתבע. הגבלה שנייה, ולא אמרן, שניתן לשמת אותו על סמך שהאישה או השכן עשו את שליחותם, אלא במקרה דלא חליף אבבא דבית דינה, שכאשר הנתבע יחזור לביתו, הדרך לא עוברת בפתח בית הדין. אבל אם חליף אבבא דבית דינה, אם דרכו עוברת במיקום של בית הדין, לא סומכים שהם עשו את שליחותם, מפני שאמרי אשכחו הבית דינה ואמרי לי. כי ייתכן והאישה או השכן אמרו לעצמם שהיות שהוא עבר בפתח בית הדין, אז בית הדין כבר תפסו אותו והביאו לו את הזימון. הגבלה שלישית, ולא אמרן, שמשמתים אותו על סמך זה שהאישה או השכן הביאו לו את הזימון לדין, אלא במקרה דעתי ביומי, שהוא חוזר באותו יום שאמרו את השליחות לאישה או לשכן. אבל אם לא עתי ביומי, אם הוא לא חזר באותו יום, אז לא משמתים אותו על סמך זה שהם עשו את שליחותם, אימא, מפני שתאמר, השתלו יאישתלי. ייתכן והם שכחו את שליחותם קודם ששב אותו פלוני לביתו. וממשיכה הגמרא, מה רבה? היימן דקטיב עלי פתיחה, אדם שבית הדין כתב עליו נידוי על דלא עתי לדינה, בגלל שהוא לא הגיע לדין, אז עד דעתי לדינה לא מקרעין עלי. עד שהוא יבוא בפועל לדין, לא מקרעים את הפתיחה. ואם כתבו את הפתיחה על דלא ציית לדינה, עקב כך שהוא לא היה מוכן לקיים את פסק הדין, אז עד דציית לא מקרעין עלי. לא קוראים את שטר הנידוי עד שהוא יקיים בפועל את פסק הדין. אבל אומרת הגמרא ביחס למימרה האחרונה, ולא היא, אלא כיוון דאמר צייתנה קרעין עלי. כיוון שהוא קיבל על עצמו לציית ולקיים את גזר הדין, מיד באותו רגע קוראים את שטר הנידוי. הוא מסביר רש"י כי אולי אין לו כרגע זוזים והוא טורח כבר עכשיו כדי להשיג אותם. מה שאין כן, אם כתבו את שטר הנידוי בעקבות זה שהוא סירב להופיע לדין, כל זמן שהוא לא יבוא לדין הרי זה ביזיון בית הדין, ולכן לא קוראים את שטר הנידוי, אפילו שהוא הודיע שהוא מוכן לבוא, אלא רק כאשר הוא יגיע בפועל. וממשיכה הגמרא, אמר רב חיסדא, קובעים זמן שני וחמישי ושני, מסביר רש"י שקובעים זמן לדיון ביום שני בשבת, ואם הוא לא יבוא, אז מזמנים אותו ליום חמישי בשבת, ואם הוא לא יבוא, מזמנים אותו ליום שני שלאחר מכן, כאשר לא קובעים את שלושת המועדים מראש, אלא קובעים זימנה אחד, וזימנה בתר זימנה. ואם הוא לא יגיע לדיון, אז קובעים דיון אחר לזמן הבא. ולאחר שעבר המועד השלישי, מחכים ולמחר, דהיינו ליום שלישי, ורק אז כותבים את שטר הנידוי, מפני שבמשך היום השני כולו ממתינים שמה הוא יבוא לבית הדין. הוא מספר את הגמרא, רב אסי איקלה הזדמן לבית הדין של רב כהנה, חזה האיתתה, הוא ראה אישה אחת דאזמנה לדינה בפניה, שקיבלה זימון להופיע לדין בערב, ובצפרה ולמחרת בבוקר כתיב עלה פתיחה. רב כהנה כבר הוציאה להשטר נידוי כי היא לא הגיעה לדיון בבוקר. אמר לי, שאל אותו רב אסי את רב כהנה, לא סבר למר להדה אמר רב חיסדא שקובעים זמן שני וחמישי ושני? אמר לי, ענה לו רב כהנה, הני מילי, דברים אלו שקובעים זמן זה לגבי גברה, דאניס ולהיטה במטה. הגבר בבית הוא בתפקיד שר החוץ, ולכן הוא אנוס ולא נמצא בעיר, אז קובעים לו שלושה זמנים לדיון. אבל איתתה, האישה שתפקידה בבית זה שר הפנים, כיוון דאיטה במטה ולא אתיה, אז כיוון שהיא נמצאת בעיר ולמרות זאת היא לא הגיעה לדיון, מורדת היא. וממשיכה הגמרא, אמר רב יהודה, לא יאבין הזימנה, אין מזמנים אדם לדין, לא ביום אי ניסן, שזה זמן הקציר, ולא ביום את תשרי, שזה זמן הבציר. וכן לא במעל ליום התווה ולא במעל לשבתה, לא בערב יום טוב ולא בערב שבת, כי מראש לא כדאי לזמן אנשים לזמן שהם עסוקים בו. אבל לתת זימון מניסן לבטר לאחר יומי ניסן, ולתת זימון וביום תשרי לבטר לאחר חודש תשרי, קבעינה. לדיון כזה כן קובעים זמן. ולתת זימון לדיון ממעל לשבתה, מיום שישי לבטר מעל לשבתה, לשבוע שלאחר מכן לא קבעינה. מהי טעמה? מפני שבעביד את עידי שבת התריד, האדם תרוד בעבודת השבת, והוא כלל לא יזכור שהוא קיבל את הזימון. ועל אותו עניין, מנקודת הסתכלות אחרת, אמר רב נחמן, לא יאבינן זימנה, לא מזמנים אדם לדין, לא לבני קלה בקלה, ולא לבני ריגלה בריגלה. אסור לנצל את הזמן שאנשים באים לשמוע את הדרשה בכל שבת, כדי לזמן אנשים לבוא לדיון בבית הדין, כי זה יגרום לכך שאנשים יימנעו ולא יבואו לקלה. דהיינו לשיעור בשבת, ועל אותו עיקרון, לא נותנים זימון לבית הדין ברגלה, שאז אנשים באים לשמוע את הלכות הרגל, שזה קודם הרגל 30 יום, כי זה יכול לגרום למכשול שאנשים יפסיקו להגיע לשיעורים הללו. הוא מספר את הגמרא, כי אב הועטו לקמי דרב נחמן, כשבאו לפני דרב נחמן, בזמן ירחי קלה, ואמרו שרוצים לזמן שם אנשים לדין, אמר לו רב נחמן, וכי לדידחו כנופייכו? האם לצורך הזמנה לדין הקהלתי אתכם? הוא מסייג את הגמרא והעידנה, אבל בזמננו דעיק הרמה חיישינן. מסביר הרמה המובא בשיטה מקובצת, הלא הוא רבי מאיר בן תודרוס הלוי אבולאפיה, שהיה בן דורו של הרשב"א ותלמיד חבר של הרמב"ן, וגם תלמידו של רבי יחיאל מפריס ותלמידו של רבי יצחק מבין הבעל האור זרוע, שהתכוונה הגמרא לומר שכאשר יש רמאים שבאים מעירם בעבור העסקים שלהם ולא לשמוע תורה, אבל הם נכנסים לבית המדרש כדי להבריח עצמן מהזימון לדין, במקרה כזה צריך הדיין לחוש ולחקור על הדבר, ולא נמנעים מלקבוע זמן בירחי קלה ובשיעורי תורה, אלא לאדם שידוע שאין עיקר ביאתו אלא לשמוע תורה. ציטוט מהמשנה, אם היה דבר שיש בו אחריות חייב לשלם. מתנלה לימד רבי לרבי שמעון ברי בנו שלא דבר שיש בו אחריות ממש, התכוונה המשנה, אלא אפילו אם זה פרה וחורש בה או חמור ומחרמר אחריו, שבמקרה כזה חייבים היורשים להחזיר את גזלת אביהן מפני כבוד אביהם. כי כל מי שרואה את הפרה או את החמור ברשותיו, מצביע ואומר, זה הגזלה של אבא שלהם. ועל כך, בי מיני שאל רב כהנה מרב את השאלה הבאה. כאשר האב הנפטר גזל מיטה ומסב עליה היורש בתוך הבית, או שהאב גזל שולחן ואוכל עליו היורש בתוך הבית, מהו הדין במקרה הזה? האם גם אז היורש חייב להחזיר את השולחן או את המיטה, למרות שזה לא נראה כלפי חוץ? אמר לו, ענה לו רב, על ידי שימוש בלשון הפסוק ממשלי, תן לחכם ויחכם עוד. מתוך זה שאמרנו שאת הפרה וחמור צריך להחזיר, אתה צריך להבין שכך גם ביחס למיטה ולשולחן. ואומר את המשנה, אין פורטין כדי להחליף סלעים בפרוטות, לא מטבעת המוכסין, שאסור ליטול את הפרוטות מטבעתן שהם נותנים בה את מאות המכס, ולא מכיס של גבאין, וגם לא מכיס של גבאי המכס, שגובה את הכסף של מס הגולגולת ומס הארנונה, מפני שאלו מאות של גזל, ולכן גם ואין נוטלים מהם צדקה, אבל נוטל הוא מתוך ביתו או מן השוק, שמותר לפרוט או לקחת צדקה מתוך ביתו של המוכס מהמאות שלו, או אם הוא לוקח ממנו מאות בשעה שהוא נמצא בשוק, שאז הוא לא לוקח מטבעת המכס. ומביאה הגמרא תנא, שנינו את ההסתייגות הבאה בברייתא שאומרת, אבל נותן לו דינר ונותן לו את השאר. הוא מסביר רש"י, שאם אדם התחייב למוכס בגלל המכס שווי של חצי דינר, אבל אין לו לתת פרוטות, אז הוא יכול לתת לו דינר כסף שלם, ולקבל ממנו עודף של פרוטות בשווי חצי דינר, והדבר הזה מותר, מפני שהוא כמציל את ממונו מידו. ושואלת הגמרא, ומוכסין נחשבים כגזלנים? ואמר שמואל, דינה דמלכות הדינה. ואם דין המלכות נחשב לדין, אז זה המוכס שקיבל את המכס מן המלך בדבר קצוב, בסכום כזה וכזה לשנה, הוא לא נחשב כגזלן. עונה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב חנינא בר כהנא, אמר שמואל, שמדובר במוכס כזה שאין לו קצבה, אלא הוא נוטל סכום במכס ככל חפצו, ולכן זה נחשב כגזל. תשובה שנייה, דבי, בבית המדרש של רבי ינאי אמרי, שמדובר במוכס העומד מאליו, ואין לו מינוי רשמי מאת המלך, כך שאפילו אם הוא גובה את המכס על פי הגדרות המלך, היות שאין לו מינוי, הוא נחשב כגזלן. ואומרת הגמרא, איקא דמתנא לאה, יש גרסו. את הדיון הזה ביחס למשנה הבאה ממסכת כלאיים שאומרת, לא ילבש אדם כלאיים אפילו על גבי 10 בגדים, ואף על פי שאין כוונתו להנעת לבישה, אלא רק כדי להבריח בו את המכס. ואומרת הגמרא, מתניתין, משנה זו היא דלא כרבי עקיבא דתניא, ששנינו הביתה אסור להבריח את המכס. רבי שמעון אומר משום רבי עקיבא שמותר להבריח את המכס. עד לכאן דברי הברייתא, ואומרת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין שלעניין כלאיים בהקא מפלגי, נחלקו התנאים בדבר הבא, דמר סבר, שזה רבי עקיבא שאמר מותר להבריח את המכס, כי דבר שאין מתכוון מותר. אז אם הוא לובש את הבגדים כדי להבריח את המכס, והוא לא מתכוון להנעת הלבישה, אז הוא לא עובר על איסור לבישת שעטנז. ומר סבר, שזה התנא שחלק על רבי עקיבא, שדבר שאין מתכוון אסור, ולכן אף על פי שאין כוונתו להנעת הלבישה של הבגדים, אסור יהיה לו ללבש אותם אפילו אם הוא רק רוצה להבריח את המכס. אבל זה רק ביחס לאיסור לבישת הכליים, אלא לעניין להבריח בו את המכס מי שרי? האם הדבר הזה מותר? ואמר שמואל דינה דמלכותא דינה. ועל כך הביאה הגמרא את שתי התשובות. תשובה ראשונה, אמר רבי חנינא בר כהנא, אמר שמואל, שמדובר במוכס שאין לו קצבה. תשובה שנייה, דבי בבית המדרש של רבי ינאי אמרי, שמדובר במוכס העומד מאליו. ומביאה הגמרא גרסה שלישית היכן נאמרו הדברים. והיא קדמתנא לאה, יש כאלה ששנו את הדיון, שאומרת המשנה במסכת נדרים. נודרים להרגים, דהיינו לרוצחים ולחרמין, אנשים בעלי תגרה ומריבה וגוזלי ממון, ולמוכסין, שאם הם באו לקחת מאדם פירות, אז הוא יכול לדור, קונם כל פירות בעולם אסורים עליי, אם אין התרומה הזו שהיא של תרומה, במידה ומדובר על הרגין חרמין או מוכסין שהם יהודים, או שהוא נודר, קונם כל פירות עליי, אם אין התבועה שהיא של בית מלך. במידה והרגים חרמין או המוכסים הם גויים, ומותר לאדם לידור את הנדר הזה, אף על פי שהתרומה הזו שאינה של תרומה, ואף על פי שאינה של מלך. ובסוגריים נאמר שהגמרא בנדרים אומרת שהוא צריך בלב שלו לידור את הנדר לזמן מוגבל, סגור סוגריים. ועל כך שואלת הגמרא ולמוכסין, כיצד מותר להשתמש ביתר הזה? ואמר שמואל, דינה דמלכותא דינה, מביאה על כך הגמרא את שתי התשובות. תשובה ראשונה, אמר רבי חנינא בר כהנא, אמר שמואל, שמדובר במוכס שאין לו קצבה. תשובה שנייה, דבי בבית המדרש של רבי ינאי אמרי, שמדובר במוכס העומד מאליו. ומוסיפה הגמרא ומביאה תשובה שלישית, רב אשי אמר שמדובר במוכס כנעני. כאשר המילה כנעני לאורך כל הסוגיה, החליפה את המילה גוי לפי הנחיות הצנזורה. שלאחר שריפות ספרי קודש על ידי הנוצרים, החלו היהודים לנקוט צנזורה עצמית פנימית בכתבי היד, והחלו להשמיד דברים מסוימים משום דרכי שלום. בעקבות מהפכת הדפוס, פרסמה אינקוויזיציה את רשימת הספרים האסורים, על מנת לעצור את הדפסתם של ספרים המסוכנים לאמונה הנוצרית. כתשתית לצנזורה שיטתית, כתב המלומד היהודי המומר, דומניקו, ג'רוזלי מיטנו, עם אח שמו, בסוף המאה ה-16, את ספר הזיקוק, שזה חיבור מקיף שנועד לשמש כמדריך למצנזר. הספר הכיל כללים עקרוניים למצנזר ודיון בתוכנם של 426 ספרים עבריים, כיצד הם פוגעים באמונה הנוצרית וכיצד יש לתקנם, כך שיתאימו לדרישות הכנסייה. הספר היה מיועד עבור מצנזרים יהודים מומרים שאמונתם נוצרית אך שפתם עברית, והשפעתו ניכרת גם ואף במידה גדולה יותר בקרב הצנזורה הפנימית. דתניא, ששנינו בברייתא, ישראל וכנעני אנס שבאו לדין. אם אתה הדיין יכול לזכהו את היהודי בדיני ישראל, זכהו. ואמור לו לגוי, כך דיננו. ואם אתה יכול לזכות אותו בדיני כנענים, זכהו, ואמור לו, כך דינכם. ואם לאו, שלא ניתן לזכות את היהודי, לא בדיני ישראל ולא בדיני הגויים, אז באים עליו בעקיפין. דהיינו בחוכמה, עד שפותרים את ישראל. אלו דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא חולק ואומר, שאין באים עליו בעקיפין מפני קידוש השם. ועל פי זה אמר רב אשי, שלמרות שדינא דמלכותא דינא, היות שמדובר במוכס כנעני, אין לחשוש לגזול אותו, היכן שאין בעיה שזה יגרום לחילול השם, בגלל שאין הגוי מבין שהיהודי שנשבע לו שהתבועה היא של בית המלך, עושה את זה רק כדי להתחמק ממנו. ושואלת הגמרא, ורבי עקיבא, טעמה שהוא אמר שאין באים עליו בעקיפים, זה רק במקרה דאיקה שיש בכך בעיה של קידוש השם. זאת אומרת, אם ליקה אין בעיה של קידוש השם, אז כן באים עליו בעקיפים, אבל קשה. וגזל כנעני מי שרי? האם מותר לגזול את הגוי? והתניא, והרי שנינו בברייתא, אמר רבי שמעון, דבר זה דרש רבי עקיבא כשבא ממקום שנקרא זפירין. מניין לגזל כנעני שהוא אסור מהתורה, תלמוד לומר, שנאמר בעבד עברי הנמכר לנוכרי בשוק, אחרי נמכר, גאולה תהיה לו. הפכנו דף שאמרה התורה שלא ימשכנו ויצא. כלומר, מסביר רש"י, שלא יוציאו בית הדין את העבד מיד הגוי, אלא בגאולה, דהיינו בתשלום. ממשיכה הברייתא, יכול יגלום עליו? ומסביר רי בתוספות, יכול יטעה את הגוי על מחיר העבד, כך שייתן לו פחות משווי העבד? ולפי הפירוש הזה, כוונת המילה גולם, זה דבר בלתי גמור. זאת אומרת שהוא יעבוד על הגוי ויעשה אותו כמו גולם. תלמוד לומר, לכן אמרה התורה באותו עניין, וחישב עם קונהו, שהוא ידקדק עם קונהו. עד לכאן לשון הברייתא, אז אם כך משמע שלשיטת רבי עקיבא, גזל הגוי אסור. עונה על כך, אמר רב יוסף, לא קשיה, אין סתירה בין שתי המקורות. הברייתא הראשונה, שם רבי עקיבא אמר, שאין בעיה מצד עצמה בגזל הגוי, היא מדברת בכנעני. והברייתא השנייה, שרבי עקיבא אמר שאסור לגזול את הגוי, מדברת בגר תושב. שגר תושב לעומת גוי סטנדרטי, הוא לא עובד עבודה זרה, אבל הוא כן אוכל נבלות. אמר לי, כשהאביי לרב יוסף, והתרווה יהיו גבי הדד הכתיבי. הרי שניהם, גם גוי סטנדרטי וגם גוי שהוא גר תושב, כתובים שניהם ביחס למה שאמר הפסוק, שאסור לגזול עבד עברי מאדוניו הגוי. שכך אומרת הברייתא, הוא מביא רש"י את תחילת הברייתא כפי שהיא מופיעה במסכת קידושין ובמסכת ארכין. כמה קשה אבקה של שביעית, שאדם שנושא ונותן בפירות שביעית, בסופו של דבר זה יגרום שהוא מוכר את עצמו. שנאמר, וכי ימוך אחיך עמך, ונמכר לך. ולא רק לך, ליהודי, הוא עלול להימכר, אלא אפילו לגר, שנאמר בפסוק, לגר. ולא לגר צדק, אלא לגר תושב, שנאמר לגר תושב. ובהמשך הפסוק נאמר, או לעקר משפחת גר, אז זה מי שנמכר להעובד כוכבים. וכשהוא דהיינו הפסוק אומר, או לעקר, זה אפילו עבד עברי הנמכר לעבודת כוכבים עצמה. עד לכאן לשון הברייתא, ומהפסוק העוקב למד רבי עקיבא, שגזל הגוי אסור, הרי שמדובר בין על גוי רגיל, בין על גוי שהוא לגר תושב. אלא אמר רב התשובה אחרת, לא קשיא, אין סתירה בין דברי רבי עקיבא בשתי המקורות. כאן, בברייתא השנייה שאמר רבי עקיבא, שגזל הגוי אסור, מדובר בגזלו, וכאן בברייתא הראשונה שמשמע, שלשיטת רבי עקיבא אין איסור בגזל הגוי, זה מפני שמדובר בהפקעת הלוואתו. והברכה מהמכס נחשבת כהפקעת הלוואה, אז אם אין בצד של חילול השם, היא מותרת. אמר למקשה הבאי לרבה, הרי גזלת עבד עברי מאדונו הגוי, הפקעת הלוואתו. שהרי כאשר הגוי קנה את העבד העברי, הוא בעצם מלווה הוא על העבודה שהוא ייתן לו. ולמרות זאת אמר רבי עקיבא, שאסור להוציא את העבד על כורחו של אדוניו. מתרצת הגמרא, רבא לטעמי לשיטתו, דאמר רבא, שעבד עברי גופו קנוי לאדון למשך 6 השנים שהוא מכר את עצמו, ולכן גזלת העבד מהגוי לא נחשבת כהפקעת הלוואה, אלא כגזלה ממש. ועוד באותו עניין, אמר רב ביבי בר גידל, אמר רבי שמעון חסידה, גזל כנעני אסור, אבל עבדתו מותרת. ומבאר את הגמרא את המקור לדינים אלו. גזלו אסור, מפני דאמר רבונה, מניין לגזל הכנעני שהוא אסור, שנאמר, נקרא בפנים, ואכלת את כל העמים, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תחוסנך עליהם, ולא תעבוד את אלוהיהם, כי מוקשו לך. הרי שהיתר לאכול את כל העמים, זה רק בזמן שהם מסורים בידך, ולא בזמן שאינם מסורים בידך. דהיינו, בזמן מלחמה, שזו משמעות הלשון, אשר השם אלוקיך נותן לך, מותר לקחת את רכוש הגוי, אבל שלא בזמן מלחמה אסור. והמקור לכך שעבדתו של הגוי מותרת, דאמר רב חמה בר גוריא אמר רב, מניין לעבדת הכנעני שהיא מותרת, שנאמר, נקרא בפנים, וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל עבדת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה, לא תוכל להתעלם. הרי שהדגישה התורה שלאחיך אתה מחזיר את העבדה, והיא אתה מחזיר לכנעני. מקשה הגמרא, ואימא אני מילי, אולי נאמר שהדיוק הזה שייך, איך דלא עתי לידי. רק אחד שהעבדה עוד לא באה ליודו, שהוא לא הרים אותה, דלא מחייב להדורי בטרה. שהוא לא חייב לחזר אחרי בעל העבדה כדי להחזיר לו אותה. אבל, איך דעתי לידי, איכן שהעבדה הגיעה לידיו, אימא ליאדרה. אולי נאמר שיש חובה להחזיר אותה, אפילו שמדובר שהבעלים הוא גוי. עונה על כך, אמר אבינה, שמזה שנאמר בפסוק ומצאתה, אז בהכרח דעתי לידי משמע, שמשמעות הפסוק שמדובר בעבדה שכבר הגיע לידיו. ומביאה הגמרא תניא, שנינו בברייתא, הסתייגות גם ביחס לעבדת הגוי, שרבי פנחס בן יאיר אומר, במקום שיש חילול השם, אפילו עבדתו של הגוי אסור. ועוד באותו עניין אמר שמואל, טעותו של הגוי מותרת. הוא מבאר את הגמרא את הדבר על ידי שני סיפורים. סיפור ראשון, כי הדה שמואל, כשם ששמואל, כאשר זבן מיקותי, לקנה דדהבה במר דפרזלה. הוא קנה מהקותי מזרק של זהב בחזקת שזה מזרק של נחושת. כאשר סכום העסקה היה בארבעה זוזי, ואיבלה לאחד זוזה. הוא מביא השיטה מקובצת בשם הראש, שהכוונה ששמואל נתן לגוי זוז אחד יותר מסכום העסקה, גם כדי שהגוי יראה שהוא קיבל זוז אחד יותר בטעות, אז הוא ימהר ללכת משם ולא יבחין שהוא עצמו טעה, וגם משום שעל ידי כך, גם אם בסופו של דבר, הגוי יגלה שהוא מכר את הכלי של הזהב במחיר של נחושת, הוא יחשוב שכמו שהישראל טעה בסכום העסקה, כך הוא גם טעה ולא הבחין שמדובר בכלי של זהב. המעשה השני שמסביר את דברי שמואל שטעותו של הגוי מותרת, רב כהנה זבן קנה מקוטי 120 חביתה, 120 חביות במחיר של ב-100 ואבלה לאחד זוזה, ושילם לו זוז אחד פחות. אמר לי רב כהנה לקוטי, חזי דהלך כסמיכנה. תראה שאני סומך על הספירה שלך ואני לא מונה אותם, והוא עשה כך כדי להוציא עצמו מן החשד. מביאה הגמרא סיפור נוסף. רבינה זבן דיקלה קנה עץ דקל, הוא וקוטי בשותפות לצלחה, על מנת לבקע אותו. אמר לרבינה לשמי לשמה שלו, קדם ואייטי מעיקרו, תקדים את הקוטי ותביא לי את חתיכות הדקל מצד עיקרו של הדקל שהם אבות יותר, דקוטי מניין הידע. כי החלוקה היא לא לפי האובי אלא לפי כמות החתיכות, והקוטי ידע כמה חתיכות הוא צריך לקבל סך הכל, והוא לא מקפיד על אובי החתיכות. ומביא הגמרא סיפור נוסף, רב אשי אבי כאזיל באורחה היה הולך בדרך, חזה שיבשה דגופנה בפרדסה, אז מורה של גפן שיוצאת מחוט הפרדסה חוצה, וטלי בה כיתופה דאינווי, והיה עליה אשכול ענבים. אמר לי רב אשי לשם אל השמה שלו, זיל חזי, לך תבדוק ותראה, אם הפרדס הזה דקוטי נינו, זה שייך לקוטי, הייתי, אז תביא לי את הענבים. ואי דישראל נינו, שהפרדס הזה שייך לישראל, לא הייתי לי, אל תביא לי את הענבים. שמע את הדברים, מהו קוטי דה ויאתי בפרדסה, אותו קוטי שבדיוק ישב שם בפרדס, אמר לי, שאל הקוטי את רב אשי, מה זאת אומרת? אם זה היה דקוטי שרי, אז מותר לקחת בלי לשלם? אמר לי, רב אשי לקוטי, לא הבנת למה התכוונתי. אם זה שייך לקוטי, מותר לקחת, כי קוטי שקיל דמי. הוא יהיה מוכן לקחת ממני תשלום עבור הענבים, אבל אם זה שייך לישראל, אני לא מעוניין לקחת את זה, כי ישראל לא שקיל דמי, לא ייקח ממני תשלום עבור זה, ובמתנות חינם אני לא מעוניין. ואומרת הגמרא, בוא נדון בגופה של הדברים שהזכרנו קודם, שאמר שמואל, דינה דמלכות הדינה. ואמר על כך רבה, תידע שככה ההלכה, דקטלי דיקלי וגישרי גישרי, שהרי שליחי המלך קוצצים דקלים בלי רשות מהבעלים, עושים מזה גשרים, ועברין הנליו, ואנחנו עוברים עליהם, ולא אומרים שזה אסור משום גזל. אמר לי, הקשה לו הבעיה, ודילמה, אולי זה מותר, לא משום שזה לא גזל, אלא משום דאי יושלו מיני ומריו, כי הבעלים של הדקלים התייאשו מהם. אמר לי, ענה לו רבה, אי לא דינה דמלכות הדינה, איך המיישי. אבל אם אנחנו לא אומרים שדינה דמלכות הדינה, אז מדוע צריכים הבעלים להתייאש מהדקלים? הרי הם נגזלו מהם שלא כדין. וגם אין כאן שינוי רשות, כי הגשרים מונחים ברשות הרבים, וגם אין כאן שינוי מעשה, שהרי שם הדקלים עדיין נמצא עליהם. אלא בהכרח שדינה דמלכות הדינה. ממשיך הבאי ומקשה, והלא כעבדי כדי אמר מלכה. הרי שליחי המלך שקוצצים את הדקלים, לא מבצעים את הוראות המלך. שהרי מלכה אמר לעבדיו, זילו וקטלו מכל בגי, תיקחו כמות דקלים שווה מכל ביקה וביקה, והינו, אבל הם, אזלו וקטלו רק מחד בגה. מטעמי נוחות, הם לוקחים דקלים רק מביקה אחת, ואם הם לא מקיימים את דין המלך, אז מדוע מותר לעבור על הגשרים, הרי זה גזל. עונה הגמרא, שלוחה דמלכה נחשב כמלכה עצמו, ולא טרח. ואין עליו לטרוח ולקח דקל אחד מזה ודקל אחד מזה. ואינו אף סידה נפשיו, ובעלי הדקלים גורמים לעצמם את ההפסד, דיבי אלו דין קוטמיקו ליבגי, ומשקל דמי, כי מה שהם היו צריכים לעשות, זה לטבוע את כל האנשים שעליהם הייתה מוטלת גזירת המלך, ולקחת מהם תשלום, שהרי הם סיפקו את כל הדקלים במקומם. עד לכאן, המימרה הראשונה של רבה, מתוך 5 מימרות שמביאה הגמרה. מימרה שנייה, אמר רבה, מנדה משתכח בבי דרי, מסבירה שאם היו ארבעה שותפים בגורן, ושלושה כבר הביאו את חלקן לביתן, והרביעי עדיין נמצא בגורן. הוא פורע את המנטה דמלכה, את מס המלך בשליחות כולם. ולכשיבואו חבריו, אינם יכולים לומר שלך היה המס הזה ולא שלנו. ואם הגבאי הזה ישראל הוא שקנה מן המלך את המס, אז אין כאן גם משום גזל, שהרי דינה דמלכותא דינה. וכך גם אם הגבאי הוא גוי, הרי זה לא גזל כי דינה דמלכותא דינה, ומותר לקנות ממנו. הוא מסייג את הגמרא, ואני מילא, אבל דברים אלו נאמרו רק ביחס לשותפה, שמי ששילם את המס הוא שותף בקרקע, אבל אם מדובר על אריסה, הרי שאין לו חלק בגופו של הקרקע, ואין עליו לפרוע את החלק של בעל הבית, ורק אריסותי הוא דקמפיק. המס שהגבאי יכול לגבות ממנו, זה רק המס שמוטל על האריסות שלו, כך שאם הוא גבה ממנו יותר זה גזל, ואסור יהיה לקנות את התבועה מהגבאי הזה. מימרה שלישית ואמר רבה, בר מטה, בר מטה, מעוות. מסביר רשי, יש רשות ביד ישראל שהוא גבאי המלך למשכן בן העיר על מס של בן העיר חברו, משום שדינה דמלכותא דינה. אבל מסייג את הגמרא, ואני מילא, היתר הזה הוא רק במקרה, דבור לארעא וקרגא, על מס הקרקע לפי כמות הפירות ומס הגולגולת, שהטיל המלך רק דהי שטה, של השנה הזו הנוכחית, אבל מס של שטה דחליף, מהשנה שחלפה, דהיינו השנה הקודמת, הועיל ואיפה יש מלכה חליף. הועיל והגבאי כבר פרה למלך את כל הקצבה שקיבל עליו על השנה שעברה, ומעטה, המס עבור השנה הקודמת שהוא יצליח לגבות שייך לו, ולא אין כוח למשכן את הישראל האחד עבור מס חברו, אז כסף כזה יחשב לגזל בידו. מביאה הגמרא מימר הרביעית ואמר רבה, הני דדיירי דרי, גויים שיש להם עדר של בהמות, ואנשים משלמים להם כדי שהבהמות של הגויים יזבלו את שדותיהן. אם מדובר בתוך התחום של העיר, אז הדין שאסור לקח מהם בהמה, מה הייתה מה? משום דמיאר וחיותא דמטה בידיו. כי קיים החשש שמא נתחברה עם בהמותיהם בהמה של ישראל, והרי היא גזולה בידם. אבל אם מדובר חוץ לתחום, במקרה כזה מותר לקח מהם בהמה. מסייג את הדברים אמר אבינה, גם אם מדובר מחוץ לתחום, אם היו בעלים ישראלים מרדפים אחריהם, מה שמעיד על כך שהם גזלו בהמות של ישראל, אז אפילו חוץ לתחום יהיה אסור לקח מהם בהמה. וממשיכה הגמרא ומביאה, מימרה חמישית שהיה מכריז רבה, והיא תאמה ויש אומרים שהכריז את זה רבונה, אותם אנשים דסלקין לאילה ודנחתין לתתה, שעושים עלייה מבבל לארץ ישראל, או יורדים מארץ ישראל לבבל, עליכם לדעת את הדין הבא, היי בר ישראל דידע סעדות הלקוטי, אם יש יהודי שיודע עדות לטובתו של קוטי נגד יהודי מסוים, ולא תבעו מיני, והקוטי לא תבע את אותו יהודי לדין, ואזל, והלך היהודי הראשון, ואסיד לי בדיני דקוטי על ישראל חברי, והעיד את טובת הקוטי בבית משפט של קוטים כנגד ישראל חברו, הדין במקרה כזה שמשמתינן לי. מנדים את היהודי הראשון, מה איתה מה? מפני דעינו מפקי ממונה. הפכנו דף, אפום עד אחד, כי השופטים הקוטים, מוציאים ממון על פי עדות של עד אחד, ואז נמצא שהפסיד היהודי הראשון את היהודי הנתבע שלא כדין. אבל מסייג את הגמרא, ולא אמרן את הדין הזה, אלא במקרה שמדובר על עדות חד של עד אחד. אבל אם מדובר בטרי, בעדות של שני עדים, לא מנדים אותם. שהרי גם בבית דין ישראל, היו מוציאים את הכסף מאותו יהודי. וחד נמי לא אמרן, וגם כאשר מדובר על עדות של עד אחד, אנחנו לא אומרים שמשמתים אותו, אלא בדינא דמגיסטא, אם הוא העיד בפני בית משפט של בני הכפר, שאינם יודעים לדון במשפט. אבל אם הוא אמר את עדותו בי דבר, בבית משפט רשמי של השלטון, לא משמתים אותו, מפני שאין הונמי, גם הם נוהגים כדין תורה, שעל פי עדות של חד, המומטה שעדולי. הם לא מוציאים ממון, אלא מחייבים את בעל הדין שבועה להכחיש את העד. ונקרא לפי גרסת מסורת השעס, אמר רב אשי, כי אבינה בי רב כהנה, כשהיינו בבית המדרש של רב כהנה, איבא ילן, הסתפקנו בשאלה הבאה, אדם חשוב דסמכי עלי כבית רי, שבתי המשפט של הגויים סומכים עליו כעדות של שני עדים, ומאפ כממון האפומי, ועל סמך עדותו הם יוציאו ממון מהאדם שכנגדו הוא מעיד, אז לכן ולא איבא אלה להסודי, אז אסור לו ללכת להעיד אצלם, או דיל מאו אולי, כיוון דאדם חשוב הוא, לא מצי משתמת להו, אז הוא לא יכול להשתמט מהם, ולכן נתיר לו ומצי להסודי, שהוא יוכל להעיד בפניהם. ועל שאלה זו נשארת הגמרא בתיקו. תעמוד השאלה ללא הכרעה. עד לכאן דף קוף י' ד'. למעוניינים בהרחבה, הביאה הגמרא את הדרשה של רבי עקיבא כשהוא בא מזפרין, מניין לגזל הגוי שהוא אסור? הדבר נלמד ממה שנאמר בעבד עברי שנמכר לנוכרי, אחרי נמכר גאולה תהיה לו, וגם אסור להטעות אותו מזה שנאמר וחישב עם קונהו.
ונביא על כך את דברי רבנו בחיי בן אשר, אבן חלואה, בעל הספר, קד הקמח ופירוש על התורה, שהיה פרשן מקרא מחוג מקובלי גרונה, חי בסרגוסה שבספרד במאה ה-13. את פירושו על התורה הוא כתב בפני שחש את הצורך המהותי של הדור שלו להבין את התורה מזווית שונה השווה לכל נפש, גם במחיר של חשיפת סודות קבליים.
וכך הוא כותב בפירושו על התורה. יזהיר הכתוב שידקדק עמו עם הגוי בחשבון ולא יבוא עליו בעקיפין, לפי שגזל הגוי אסור מפני חילול השם, ובגוי שתחת ידו הכתוב מדבר, ואף על פי כן הזהירה עליו התורה שיזהר עמו שלא יגזול אותו, וכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, וכן העלו שם בגמרא שריבית שגוי מותר, שנאמר לנוכרי תשיך, וכתיב לא תשיך לאחיך, מזה מדייקים, לאחיך אבל לא לקוטי, אבל להטעות את הגוי אסור, שהרי יש בזה חילול השם, ואם יחזיר לו טעותו, הרי זה קידוש השם. ומפני זה ציווה יעקב לבניו להחזיר טעותו של גוי, וזה מה שכתוב, ואת הכסף המושב בפי המתחותיכם תשיבו בידיכם, ואף על פי שהיו המצרים עובדי עבודה זרה, ציווה להחזיר אותו מפני קידוש השם, והיה זה הציווי עוד קודם מתן תורה, אז כל שכן בזמן הזה שהאדם חייב בכך, וגזל הגוי אסור ממה שכתוב, ואכלת את כל העמים אשר השם אלוקיך נותן לך, שרק בזמן כיבוש ארץ ישראל, שהיו מסורים בידך, הדבר מותר, ועוד מהכתוב הזה שנאמר וחישב עם קונהו, שיש לו לזה שגואל את העבד לדקדק עם העקום אדוניו בחשבון כפי שניו, שאם לא דקדק וגזל ממנו, יש בדבר חילול השם יותר מהגוזל לישראל, וכן מצינו בתוספתא בבבא קמא. הגוזל את העקום חייב להחזיר, וחמור גזל העקום מגזר ישראל מפני חילול השם. עד כאן ציטוט התוספתא. וטעם הדבר אומר רבנו בחיי, כי הגוזל לישראל חברו אינו קורא תיגר ואינו נותן דופי באמונת ישראל בעקבות כך. אבל הגוזל את העקום גורם שהעקום קורא תיגר ונותן דופי באמונת ישראל ובתורת משה בעקבות כך. אז הרי זה מחלל את השם. מצורף לזה תמצא הוכחה לדבר שיתפלל שלמה המלך עליו השלום לקדוש ברוך הוא. כי כשיבוא ישראל להתפלל בבית שבנה לשמו, דהיינו בבית המקדש, שייתן השם ליהודי את שאלתו כפי מה שידע שראוי לו. וזהו שאמר אשר תדע את לבבו. אבל אם יבוא הנוכרי שם להתפלל, שייתן לו הקדוש ברוך הוא שאלתו על כל פנים, גם אם זה לא טוב לגוי. וזהו שנאמר ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי. כלומר, בין ראוי בין שאינו ראוי תן לו. הטעם, לפי שהישראל אינו קורא תיגר אם השם לא יקיים את בקשתו, והנוכרי שהקדוש ברוך הוא לא ימלא את בקשתו, יקרא בעקבות כך תיגר על השם.